אהלן לכל המטיילים והמטיילות, ואנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר, הפודקאסט שלוקח אתכם לטיולים, הרפתקאות, סיפורים ומקומות ברחבי העולם, והיום אנחנו הולכים הישר לממלכת הסמבה והגרוב, אנחנו הולכים לברזיל, ממלכת הבשר גם. ברזיל לא צריך לנמק אותה, רוב הישראלים מכירים אותה, מהמסע שלהם לדרום אמריקה, אבל אני חושב שהיא יעד ששווה להקדיש לו פרק ואפילו לסדרה, וברגע שפנה אליי גלעד, שככה הזין לפודקאסט ואמר לעצמו, וואלה, שווה פה להכניס את ברזיל, אמרתי, יאללה, צריך לקפוץ על ההזדמנות הזאת, ואני שמח ומתרגש לעשות את זה, וחייב גם להגיד שזה אחרי תקופה ארוכה שלא הקלטתי בגלל כל המלחמה ומה שקורה עכשיו, אז אני קצת חוזר לעצמי בהיבט הזה, אז התרגשות כפולה, אז יאללה, בואו נתחיל. ונתחיל ב-60 שניות על ברזיל. ברזיל היא המדינה הגדולה ביותר בדרום אמריקה, הן בגודל והן באוכלוסייה, היא החמישית בשטחה בעולם, היא מחולקת ל-26 מדינות, והשפה הרשמית בה היא כמובן פורטוגזית. בירתה ברזיליה נבנתה במיוחד, והיא גובלת בכל המדינות כמעט בדרום אמריקה, למעט אקוודור וצ'ילה. כל השם ברזיל הוא מהעץ הברזיל שגדל בה בשפע. האירופאים באו לברזיל והביאו איתה מיליוני אפריקאים לצורך עבודות החקלאות, וזה מה שגיבש את אוכלוסיית ברזיל כיום, שמונה את כל הגוונים ואת כל הסוגים. ברזיל מפורסמת בקפה, בבשר ובעיירות האמזונס, וכמובן בקצב הסמבה שלה. עד כאן. אהלן גלעד, מה שלומך?
שלום, איתי היקר, שלום.
איזה כיף שאתה פה. אז טוב, תקופה מאתגרת, אני חייב להגיד, במיוחד שאנחנו פה בבית אריאלה, נכנסים ככה דרך כיכר החטופים וכל מה שקורה עכשיו, וצריך שלי להתנתק ולדבר על משהו שהוא שונה לגמרי, על ברזיל.
כן, זה לא פשוט לעשות את המעבר הזה, ובמיוחד אחרי מה שאתה רואה, אבל אלה החיים, צריך להמשיך עם העצב, עם השמחה, עם הפנים קדימה.
בדיוק, בדיוק, וזה אחד הסיבות גם למה אני חוזר עכשיו להקליט, כי עם כל האתגר שמה שקורה עכשיו, אני אומר, צריך ליצור עצמנו שגרת מלחמה, ובאמת ככה להתמודד עם מה שקורה, ואין משהו יותר משמח מאשר לדבר על חוויות וטיולים ודברים שאנחנו רוצים לעשות בהמשך, ואחד היעדים שאני שם לעצמי כמובן זה ברזיל ודרום אמריקה.
ברזיל.
אז בואו שנייה תחבר אותנו בכלל, איך ברזיל, למה ברזיל, איך אתה קשור לברזיל?
אז ככה, ברזיל, המדינה החמישית הגדולה בעולם, בגודל של יבשת. סיפור ההתאהבות שלי התחיל לפני 8 שנים, שהגעתי לברזיל, אחרי שטיילתי קצת באורוגוואי. הגעתי לברזיל דרך הגבול של אורוגוואי, דרך צ'וי באוטובוסים, ופשוט התאהבתי. הגעתי לכל יעד באוטובוסים, ומיום ליום יותר התחברתי לשפה, למקומיים. זה פשוט שימח אותי, הרגיש לי שיש לי אתגר ללמוד שפה.
זה היה כחלק מהטיול הגדול שלך?
כן, זה היה כבר כזה הטיול השני שלי, אחרי מרכז אמריקה גם. זה פשוט עניין אותי השפה, עניין אותי מה קורה שם, כל ה... הקטע החברתי שלהם, כל איך שהם חוגגים, איך שהם עושים על האש, הסגנונות מוזיקה.
הקצב, הווייבים.
הווייבים, הכל, זה גם קטע. כל מדינה, כל מחוז בברזיל, הרי מחולקת למחוזות. ולכל מחוז יש להם קטע אחר, בסלנג, במילים, בדרך. יכול להיות ברזילאי מהצפון הרחוק, מצפון ברזיל, שהוא יגידו לו ריו דה ז'נרו, זה וואו, מה זה הטירוף הזה? כאילו, יעד שהוא בחיים לא יגיע אליו, והוא לא יזכה אפילו, כי אולי אין לו כסף לזה, או שזה סוג של חלום. ואנחנו מדברים על אותה מדינה.
בדיוק. יש להם פערים גדולים מאוד בתוך ברזיל עצמה, עם חולק ל-26 מדינות. היא תערובת של הרבה דברים. זה לא מדינה אחת שקל להגדיר אותה.
נכון.
היא תערובת, ואני חושב שזה גם חלק מהקסם. לא ספק.
בדיוק.
אז היא בין המדינות שהכי לקחו לך את תשומת לב בטיול הגדול? או מה כאילו דווקא בא עשה לך את הניצוץ הזה?
הייחודיות שלה, לא יודע, השפה שרק בא, רק שם מדברים את השפה הזאת, זה פשוט הדליק אותי. הדליק אותי הדרך שבה מערכים אותי, האווירה המינית והפתוחה, החופש. זה פשוט, אתה יודע, זה קסום לכל תייר, כל אחד שמגיע לשם, אין...
כמה היא שונה באמת, אבל משאר המדינות בדרום אמריקה?
כמה היא שונה? הייתי אומר, היא שונה, כי יש לה את הקצב שלה ואת התרבות, והיא מלאה, כמו שאמרתי, סגנונות מוזיקה וסגנונות אוכל, אפשר להגיד. נגיד, לכל מחוז יש לו גם איזה מאכל מסוים.
תן כמה דוגמאות, נגיד מחוזות ומאכלים. אני כאילו מכיר את הבשר ויש את השואית, נכון? זהו.
זה הפייז'או, נכון, פייז'או, ושוהסקו. שוהסקו זה קיים בכל פינה בברזיל, אפילו ברחוב. מוכרים לך, אתה יודע, עושים לך שיפודים, ואתה יודע, 5-10 ריאל, בשר, לבבות, עוף.
באמת, אבל בשר זה כזה סצנה חזקה שם, כמו שאנחנו מכירים?
כן, יש את הפיקניה, ויש עוד הרבה סוגים. זה פשוט, הם אוהבים את זה, והרבה לעשות את זה בקטע של רוג'יזו, שזה כזה כפי יכולתך.
זה הכי טוב לי, אני ככה... אני פרטי כל דבר שאוכל כפי יכולתך, אז אני מבסוט. אני ככה, אני אומר בצבא, חדר אוכל, לכל כפי יכולתך, עד שאתה מת.
כן, אתה מעביר שם יום שלם, וזה מגיע לך המלצר עם השיפוד ענק, חותך לך את זה במקום. יש את זה... הייתי אומר בבהיה, בצפון מזרח ברזיל, יש שם הרבה תרבות שבאה מאפריקה. יש מאכלים שזה נקרא קראז'ה, שזה קלמרי כזה, עם תערובת של תפוח אדמה. יש מוקקה, שזה תבשיל עם דגים, תבשיל חריף כזה, טעים. ריו וסאו פאולו הם קצת יותר מודרניות, אבל גם שם אפשר למצוא הכל.
אז תכף גם אוכל מערבי בטח יש שם, כל מה שאנחנו מכירים.
הם מאוד אוהבים, כן. הם מאוד אוהבים את הג'פונייז, אתה יודע, הרבה סושי כפי יכולתך, ואוכל איטלקי.
יכול כפי יכולתך גם? אני כאילו...
בסושי כן, בסושי כן, יש מלא. איפה שהייתי גר בקופה קבנה, 100 שקל, 100 ריאל לסועד.
זה מסביע אותך לשלושה ימים בערך. זה מה שטוב. יפה, אז כבר הזכרת שגרת בקופה קבנה,
נכון,
כמה פעמים בכלל היית בברזיל?
אז ככה, אני תמיד חוזר לריו, ככה לקראת העונה, זה כזה נובמבר או דצמבר, מעביר שם תקופה של ככה חצי שנה, 5 חודשים, מכין את העונה, מחדש את הקשרים, אם זה של העסקים, של הדירות, כרטיסים, ואז ככה בעצם מעביר שם תקופה, אתה יודע, מקיץ לקיץ.
כל קיץ, כל שנה?
כן. כשאצלנו חורף עכשיו, שם הקיץ כבר מתחיל, ומגיעים תיירים מכל העולם, וגם הישראלים.
אנחנו עכשיו בדצמבר, מה קרה? אתה פספסת אתה.
נכון, אבל הכל טוב. הדצמבר הוא בסוף החודש, והקרנבל בתחילת פברואר, אז...
טוב, ניגע גם בקרנבל עוד מעט, אז הזכרת שנייה את העסק.
יכולים לפנות אליי ברשתות החברתיות, בוואטסאפ. הם רוצים מידע, הם רוצים לסגור טיול מאורגן, הם רוצים להתייעץ על מקום לינה, על עוד יעדים בברזיל. אני עם הניסיון שלי, אני בא כשריקי, זה שמשפחה שלי, זה כזה כבר עם הרבה המלצות והרבה אנשים מעבר, מפנים אותי, מפנים אליי, סליחה, וככה בעצם השם שלי עובר הלאה. אתה יודע, מגיע...
כמו שישראלים אוהבים.
כן, אתה יודע, השם שלך רץ מהר, מספיק תעשה את העבודה שלך טוב כמו שצריך.
זהו, יש לך גם ניסיון ארוך מאוד ועמוק, אז זה גם טוב וקשרים. אני כבר סיכמתי איתך שברגע שאני טס דרום אמריקה, אני אשתמש בידע שלך המקצועי.
בדיוק.
כן, אני אעשה פה זה ארגון, זה. וגם סיפרת יש תוספות שיבולי, זה קיצר, אתה ממשיך את כל המסורת הברזילאית גם בארץ.
אני אוהב את הכיף הברזילאי, זה ממכר, אתה יודע, החופש הזה, השמחה הפשוטה. אתה יודע, זה יכול להיות סתם. אני מבחינתי, אתה יודע, לשבת, לשתות בירה ברחוב, בתחנת דלק, זה בסדר גמור. אצל הברזילאים זה חלק מהתרבות, לשבת אפילו בשולחנות מפלסטיק, אנשים מבוגרים, אני לא משנה, רואים כדורגל או סתם יושבים.
זה הפשטות הזאת, אם מקדשים אותה.
כן, אתה יודע, בלי דרווין, לא משנה איך להתלבשת או איך אתה נראה.
זה היופי של הדברים. אני חושב שזה גם בדיוק הסוד ברגע שאתה קצת יוצא מישראל ואתה מקבל שנייה פרספקטיבה אחרת, כי באמת בארץ, על השבת כזה בפיצוציה, לשתות אלכוהול, זה מה שאתה עושה כזה בגיל 18, גבול ה-16
כן,
אפילו.
כן, או תמיד אתה רואה שאחרים עושים את זה, אתה אולי רואה את זה בעין לא טובה, אבל זה בסדר.
תמיד אומר שהערבי שתייה הכי טובים שהיו לי, זה ששתיתי באיזה גן ציבורי, ואחרי זה הסתובבתי ברחובות. הכי, הכי טוב, אין מה לעשות.
היום אני לא יודע אם זה חוקי וגם ציבורי, לא?
לא יודע, לא בדקתי כבר שנים, אבל יש מצב, יש מצב גם שאז זה לא היה חוקי, כי הייתי בן 17, אבל בסדר.
תבדוק את זה בסופה.
תבדוק את זה אחר כך. ויצא לך גם להתנדב שם בברזיל, לעשות כל מיני פעילויות כאלה?
התנדבויות יצא לי עם לוחמים ללא גבולות. הייתי עוזר למשלחת הישראלית, הייתי מכין אותם, מלמד אותם פורטוגזית, ואז בעצם ניגש איתם להתנדבויות בפבלות, היינו מלמדים אנגלית, משפצים בתי ספר, בפבלות שמאחורי קופקבנה, היינו עושים להם זמן כיף, אתה יודע, מלמדים אותם אנגלית, משחקים בחצר, היינו גם בניטרוי, שזה הנסיעה של איזה חצי שעה מקופקבנה. אז ככה בעצם עזרנו להם, זה ליצור קשרים עם הקהילה, עם המורים, לעזור, להראות להם את הצד היפה של ההתנדבות, של הישראלים, של היהודים, שאנחנו פה בשבילהם.
איך הם באמת תופסים אותנו?
הרוב איתנו. כן. יש הרבה בברזיל, הרוב שם זה נוצרים ואבנגליסטים וקתולים. אז הרבה מהם מאוד מאמינים בנו, שאנחנו עם הנבחר.
יש ממש קהילה, אני יודע, שהיא באמת כל כך חזקה באמונה שלה בישראל, שאיפה הוא בנתה, זה כמו בית מקדש כזה.
כן, כן, וסאו פאולו, אפילו הייתי שם.
וואלה.
אני אראה לך תמונה.
היית בבית המקדש, אשכרה.
כן, לא נכנסתי לי בפנים, מצאו איזה כסף, אמרתי להם.
עד כאן, אני ישראלי.
יש לי את הכותל בארץ, הכל טוב. לא נכנסתי, אבל עשיתי סיבוב, זה ענק, זה עצום. יש שם גם לכל שפה בר, שם מדריך שיכול ללוות אותך בפנים.
אז יאללה, בואו שנייה נצטול לברזיל, כי אני באמת מכיר אותה מהכדורגל ומכיר אותה מהמונדיאל, אבל כן. אני מאמין שיש לה הרבה מאוד צדדים נוספים. אז דבר ראשון, איפה כדאי להתחיל בכלל הרי עצומה? מה היית ממליץ כיעד ראשון?
כיעד ראשון, רוב הטיסות מאירופה כמובן הן לסאו פאולו או לריו. ריו יותר ככה נוחה למטייל, לתייר, כי עם ריו יש לך שם חופים, יש לך את הפסל ישו, את המדרגות, הר הסוכר. חופי קופקבנה, איפנמה, לבלון, יש לך את ה...
כל המוכר.
כל המוכר, ואתה יודע, אתה רוצה חופש, רוצה ים, אתה יודע, אטרקציות. יש לך גם את הדאון, את הרחפן הזה שעושים אותו מסאוקון הדו.
היום באינסטגרם אתה רואה את כל הישראלים, כבר עשו את כל מה שאמרת, עכשיו אני ראיתי תמונות בעיניים. אבל לדעתך יש דברים מעבר, כאילו שאתה יכול להגיד שריו דה ז'נורו אולי מפספסים בה?
לא, תראה, כי את הדברים המאוד מתוירים, קודם כל אפשר לעשות אותם הרבה עצמאית. רק את הפבלות, עם, אתה יודע, עם מדריך מקומי.
כי שתוכל לחזור גם.
שיסתובב איתך, כן, אבל בגדול, בתוך הפבלה מאוד רגוע. הם לא תוקפים אחד את השני שם. הם לא גונבים אחד את השני.
רק את מי שמגיע מבחוץ.
כן, אבל בתוך הפבלה לא. בתוך הפבלה לא, כי זה, הם חיים בקומונה, בקהילה. הם לא יכולים לשדוד אחד השני בפנים. מה שקורה בתוך הפבלה בעצם, זה הריבים שלהם עם השוטרים. אם השוטרים רוצים לנקות, לעשות סדר, מחפשים את הגנב ההוא, את הסוחר, או את המאפיונר.
זה בדיוק מכניס לנקודה שרציתי לדבר עליה בהמשך, אבל אולי נכון לדבר עליה עכשיו. אני מכיר את ברזיל כיעד שתמיד אומרים שהוא לא כל כך בטוח, וקצת מסוכן להסתובב שם. כשהייתי בקוסטה ריקה, סיפרו לי על איזה ישראלי שאיבד את היד שלו, מאיזה ריב עם איזה מאבטח. כמה זה באמת אבל נכון, וכמה זה קצת יותר מדי מוקצן.
תראה, קוראים שם מלא דברים. פשוט צריך להיות ערני. הסיפורים שאתה אומר לי זה כנראה תייר או ישראלי, לא משנה מאיפה. אני אישית חושב שאולי הוא פשוט ניסה להתנגד כשבאו, ניסו לשדוד אותו או משהו. זה הגיוני. כי בדרך כלל הם באים בחבורות, ואתה יודע, או שהם אלימים, או שאתה לא יודע, אתה לא יודע איך זה יכול לצאת, אז לפעמים עדיף לא להימנע מזה. אני למזלי, כשבא אליי שודד, בא אליי על אופנוע, ב-4 לפנות בוקר, ליד איזה הוסטל ישראלי, ליד הסושיאל, בריו, פשוט הייתי בשוק מהסיטואציה, כי זה פעם ראשונה שקרה לי אחרי איזה 7 שנים, ופשוט רצתי בכיוון הנגדי שלו, והצלחתי לברוח. הצלחתי לברוח, פיזרתי את השיער, הזמנתי אובר, והכל טוב.
אתה אבל דווקא עשית את מה שאתה לא ממליץ, שזה להתנגד נכון, ולברוח.
נכון, נכון, כי לך תדע, הוא יכול להגיע מסומה מהפבלה, הוא בהיי, הם מגיעים על אופנועים, ובואי, זה מלחיץ.
זה נכון, הם ברזילאים יכולים להיות מלחיצים, אבל גם דיברנו על זה לפני, אני חושב שהתקופה הזאת דווקא ממחישה לנו, תכנס אולי לא בארץ תמיד יותר בטוח, כאילו אנחנו תמיד משווים את העולם ואומרים ישראל בטוח בטוח, אבל כי אנחנו חיים פה ואנחנו מרגישים את זה, פשוט שם אולי אנחנו חזרים ואנחנו לא מכירים, אבל ברגע שאתה לומד איך להתנהל נכון, זה מפחית בצורה משמעותית את הסיכון.
תראה, אם אתה מראה שאתה מסתובב עם מלא כסף עליך ושעונים ושרשראות וגו פרויים, פשוט אם אתה נראה להם כמו מטרה, אז אתה בולט. תשמע, אני כרגע לובש פה שרשרת פשוטה, שעלתה לי איזה 10 שקל, וצמיד מתאילנד 5 שקל, ובגדים שלי עד שנייה פשוטים וזולים כאלו, אז אין לי ממה לפחד. אין לי מה לקחת.
וגם, במקרה הכי גרוע, אתה נותן להם את 100 שקל שיש לך בכיס, ושלום ישראל.
לא צריך להשתובב עם אשראי, מספיק שאתה עם 500 ריאל, שזה 350 שקל.
ואיפה אתה ממליץ באמת לישון במקומות כאלה, נגיד בריו?
בריו הייתי אומר, שוב, אם אתה בא לחופשה, אז כמובן, קרוב לים, יש לנו קופה קבנה, איפנמה. אם רוצים קצת יותר אקשן, יש לך את הלאפה, יש שם אחלה סלינה והוסטל בוקס. אז ככה זה הוסטלים שממש על האזור של הברים ומסיבות.
כמה החופים שם באמת שונים בארץ? כי תמיד כשאני הולך בתל אביב, אני מרגיש כאילו זה חוף מחול, יש פה אווירה, אתה יודע, עם כל מקפיץ הכדור, גם כל הפוצ'יבול יכול להגיע לארץ וזה, בכלל אני מרגיש כאילו ברזיל פה.
כן, אז בעצם הרצועה של קופה קבנה, לפניה יש את שכונת למי הקטנה, שגם שם יש שם חוף שאני מאוד אוהב, זה שם חוף ספציפי. הייחודיות של החופים שם זה פשוט שיש כל כך חם בקיץ בריו, אז יש לך זה כאילו זה ממש הליכה על החול, לכיוון הים. אז אתה הולך על החוף, ויש לך ממש כמו, יש לך שביל, שעם צינורות הם מרטיבים לך את השביל, כדי שיהיה לך נעים ברגליים, כי כל כך חם.
אז הם מתאימים, זה הכל שיהיה הכי נוח שיש.
כן, עכשיו מי עושה את זה בעצם? זה עכשיו בכל פינה בערך בחוף, זה כזה, אתה יודע, זה מסודר, זה בהקה, בהקה זה הועל, זה, אתה יודע, זה קבוצה של אנשים שהם, זה כבר, הם תמיד שם. אתה יודע, הם פותחים את החוף, יש להם שם כיסאות וציליות ואוכל ועושים לך קייפיריניה במקום וקוקטיילים ומוכרים בירות ומים, אתה יודע, זה נותנים לך שירות כמו המסעדות בארץ. זה כאילו ממש בתוך החוף, ולפני יש לך קיוסקויים, שזה כאילו, שזה המסעדות על
על החוף.
על הטיילת, נכון. זה על הטיילת, ובתוך החוף זה האוהלים הקטנים שהם נותנים לך את השירות. זה ממש, מישהו בא, שם לך את הציליה, מביא לך כיסא, סוגר איתו חשבון בסוף. אז כן, אז כאילו, אתה יודע, זה מאוד מברכים אותך, וזה מאוד, כן, הם רוצים את הכסף שלך, אבל אתה יודע.
ועודים משהו בתמורה.
כן, זה עושים את הכיף.
כמה זה באמת שונה מהחופים בארץ? כי כאילו זה גם חול שם, וגם יש אווירה, וגם מה שונה שם באמת לעומת הארץ?
תראה, הייתי אומר שאתה יושב בקופה קבנה, לפעמים הקטע הלא סימפטי זה שעוברים באמת איזה 1,000 מוכרים בדקה. זה, אתה יודע, מוכר שהוא עושה פטרול על כל החוב, הוא מוכר כזה סרטני, הוא מוכר לך מאצ'ה שזה כזה תה, כמו הייסטי, והוא מוכר קז'ו שזה כזה גבינה כזאת, הוא עושה אותה על הגריל. מישהי מסתובבת ומוכרת צמידים. אתה מבין? כאילו מוכרים הכל בחוף. זה החוף של העיר, אתה מבין? באים תיירים, באים מקומיים. והברזילאים הם לא ביישנים. הם יציקו לך עד שתקנה, אתה יודע, נופלים עליך. אתה גם יכול לשבת בכיף שלך, פתאום מישהו כזה עובר כזה, מריוואנה, קוקאינה, אתה יודע, לוחש לך כזה, ואתה, לא, בריגדו, אתה יודע, שרק שילך ממך.
כל מה שאתה אומר עד עכשיו, דווקא לא משכנע אותי שזה יותר טוב, אני שונא את הניג'סים האלה.
כן,
לא ארטיק הזה מספיק לי, זה
זה יש את זה בקופה קבנה. אז, מה ששאלת זה הקטע הטוב.
דווקא מה טוב? כן, עד עכשיו תיארת לי את
תשמע, הקטע הטוב הייתי אומר לך זה הנופים. זה הנופים, כי יש נקודה מסוימת, נגיד, מקופה קבנה, מיתר תחנה 2, שוואלה, אתה יכול לראות את היפסל ישו מרחוק. זה הנופים. זה הבנייני המגדלים והבניינים הענקיים, אתה יודע, לתחילת הטיילת, ומאחורה אתה רואה את הפבלות על הערים. כאילו, הדיסוננס הזה של היוקרה ועוני.
שזה מה שמאפיין באמת את כל הברזיל.
כן, כן, את ההבדלים, הבדלי מעמדות. שוב, אנחנו מדברים על ריו.
יש עוד הרי חוף כאילו נוספות שאתה רוצה להמליץ עליהם, או
כן, אני הייתי, אני מאוד אוהב את, אמרתי, חוף למי, חוף של איפנמה. זה גם, אתה יודע, זה מחולק. זה כזה בחוף אחד, תחנה אחד של למי, זה כזה הרבה צעירים, זה כל המקפיצים, זה ספורטאים כזה, הכל מהכל.
כולם יפים כאלה, שזופים.
חוף שמונה, נגיד, באיפנמה, זה הרבה הגייז, אז רואים על הדגלים של גייז, אתה יודע, באים לשם מכל העולם. חוף עשר, זה גם, זה כזה מקומיים של השכונה, משפחות, גם מקפיצים. אתה יודע, זה מגוון, אתה גם רואה כולם שם עושים ספורט, זה כדורף, פוצ'י. יש להם גם, אתה יודע, משחקי מתקות, כאילו כמו טניס, רק עם רשתות, כדורף.
אני חושב שבשביל תייר ישראלי שעושה את כל סבב דרום אמריקה, להגיע לשם אתה כבר פוחלץ עם כל הכמות בשר שתחנת כל הדרך. אז אתה צריך, אין לך כבר במה להשוויץ, בוא נגיד זה ככה, גם אם היה לך לפני כן. טוב, אז זה היה ריו. יש לנו עוד כמה יעדים לעבור עליהם בברזיל. מה היעד הבא שלנו?
ככה, אחרי ריו הייתי נוסע לאיזה סופה שבבוזיוס. זה עיירה ציורית קטנה. שהיא בעצם היא קרובה לאריאל דו קאבו וקאבו פריו. יש שם פשוט חופים יפים ושקיעות, ואפשר לעשות שם טיולי טרקטורונים, טיולי באגים כאלה שאתה מזכיר ליום. וזה גם הנוף היפה, מלא ירוק, מלא טבע שלא נגמר. אתה יודע, מים טורקיז, כל הגוונים של כחול. זה פשוט מדהים אם אתה גם מגיע ונופל על סופה שטוב ומזג אוויר חמים ונעים. מה שיש גם בבוזיוס זה חיי לילה טובים. זה מסיבות יוקרה, זה, כן, זה עולה הרבה, אבל זה, אתה יודע, מסיבות טכנו טובות, וזה מביא קהל. אם זה ברזילאים שבאים לחגוג, ברזילאים במעמד גבוה, אז יש את זה שם, ויש שם גם הרבה ארגנטינאים, הרבה קהילות של ארגנטינאים שבאים לעבוד שם, או לחיות ולטייל. זה מרכז אליו את האנשים השמחים והטובים.
זה עיר בילויים והפרטי.
כן, העירה קטנה. אתה יודע, אם אתה רגע רוצה הפוגה מהעיר הגדולה, וכזה להתנתק.
היא גם על החוף?
כן, כמובן, בטח. בוזיוס. אפשר להגיע לשם מהתחנת האוטובוס של ריו דה ז'נרו, מהתחנה המרכזית, נסיעה של איזה שעתיים וחצי. אתה עובר דרך הגשר של ניטרוי, ובכיוון.
כל ההתנדות עצמה, אבל בתוך ברזיל, בגלל שזה כל כך גדול, אתה ממליץ לקחת טיסות או להשתמש בתחבץ? כמה זה נגיש בכלל?
תראה, אם אתה רוצה להגיע לצפון ברזיל, נגיד לסלוודור, ואז משם מעבורת למורו, אז כן, אתה צריך טיסת פנים. אלא אם כן, אתה מריו לסלוודור, זה נסיעה של 30 שעות באוטובוס. לא ממליץ את זה לכולם. אני גם חוויתי הרבה נסיעות ארוכות, והיום אני מעדיף עם הכסף שלי לקצר את הזמן ו...
וכמה שיותר לטייל.
כן.
וזה קל לסדר שם באמת עם טיסות, וזה, יש יחסית הרבה?
כן, אתה יודע, זה, טיסת פנים יכולה לעלות בעונה, 400 שקל, אתה יודע, 100 דולר כזה, וכן, כדאי קצת לסגור את זה מראש, כי כשזה שיא העונה, גם הברזילאים באים לנפוש, גם הישראלים, והמחירים עולים, ואתה יודע איך זה עסקים.
בכלי, אבל אופי של טיול בברזיל, היית אומר שזה אופי שצריך לסגור אותו מראש והכל, או שאפשר לזרום קצת על דברים
כמו הייתי אומר לסגור את ההתחלה, אם זה דירה לקרנבל, להחליט איפה עושים את הקרנבל.
למה, מה האופציות באמת?
יש לנו תארים הגדולות, שזה פלורנופוליס, ריו די ז'נרו, סאו פאולו וסלוודור.
הקרנבל קורה במקביל בכולם?
הקרנבל קורה בכל המדינה, בעצם.
תן שנייה רקע על הקרנבל, איך הוא בכלל התחיל?
הקרנבל זה חגיגה של 4 ימים. בעצם שזה החגים שלהם, זה חופש. ובעצם כל הברזילאים מתחילים לחגוג, ויש את התחרות בתי הספר לסמבה, שבעצם זה משהו שזו תחרות שהבתי ספר בעצם מתכוננים אליה כל השנה רק לרגע הזה. זה הרקדנים וזה המבנים שמהלכים, וזה טירוף אחד גדול, ההכנות של התחפושות והצעדים ואיך שהם רוקדים והמסיבות רחוב. בעצם כל המופעים של בתי הספר לסמבה, שזה קורה בסמבודרום או בריו, אז בעצם זה תהלוכות ענקיות, זה עד לא יד ענקית, שאתה צופה בזה, מצטרף לחגיגה, רוקד, מחופש. זה כמובן עולה כסף, כי זה שואו, אבל יש את הפשוט, יש את המסיבות רחוב, שזה יכול לקרות בכל שכונה אפשרית בריו, מתעדכנים על זה באינסטגרם, באינטרנט, מודיעים איפה המסיבת רחוב הזאת יצא, מה יהיה בה בדיוק, איזה סוג מוזיקה, זה בעצם חגיגה של סגנות מוזיקה וחגיגת בשר. המילה קרנבל, יש לנו את המילה קרנה, קרנבל הבשר.
וואלה, אז הם עושים הרבה על האש, זה כמו יום העצמאות אצלנו כזה.
כן, סיבה למסיבה, סיבה לחגיגה.
עוד שאני לא מבין איך אפשר לחגוג אחרי שאתה אוכל בשר, אבל בסדר.
כן, אבל אני אספר לך, הברזילאים בעצם, שהם עושים על האש חברתי, הם חותכים את הבשר לקוביות קטנות אחרי שהוא מוכן, ומעבירים בין כולם. טובלים את זה עם מפקת פרופה, שזה כזה כמו גרגרי טירס כאלו, וזה פשוט מעדן, כי אתה אוכל את זה בחתיכות קטנות. זה לא כל אחד, לא, אני רוצה סטייק כזה, well done, לא, מוכן, בלי דם, זה לא אישי. הכל חברתי, הכל ביחד, שותים ביחד. נשים, גברים, מבוגרים, אין שותים.
אין הפרדה. ומה, בדיוק. איך הם אוכלים את הבשר שלהם, אבל מדיום, או כזה מדמם? לא, וואלה, זה נכון, כי אצלם בארץ אנשים מבקשים... מדיום וול או וול דן, ואז אתה מאבד כל הפוינטה.
מדיום וול, מדיום וול, וכמו שאמרנו, לקוביות, כשאתה תייר ואתה מגיע פעם ראשונה, אתה אוכל איזה, אתה לא שם לב, אבל אתה אוכל ערב שלם, ואתה מסתבר, אכלת איזה 7 סטייקים.
וואלה.
כי זה בנגיעות.
אי, זה גם מתנגש לנו עם הספורט שהם עושים בים, נו, מה?
כן, אבל הם לא אוכלים כל הזמן, הם לא עושים קומנט על האש, הם בעיקר... המנות הפשוטות שלהם, זה נקרא לזה, מנות הפועלים, פרטו דוג'יה, פרטו אזוקוצ'יבו, שזה יותר, אתה יודע, מנת אורז עם שועית, עם הפיז'ון, ומנת בשר, או אוף, או חזיר, וזה יכול להיות, הסלט שלהם זה פשוט, חותכים לך עגבניה שלמה לאיזה פיס כזה, חתיכה, קצת חסה ובצל, והם קוראים לזה סלט. אז כאילו זה המנת היום נקרא לזה, המנה הפשוטה של ככה, זה גם זול ומהיר וטעים.
זה מוצאים את זה ככה ברחוב, גם זה האוכל הרחוב שלהם.
זה ברחוב, במסעדות הקטנות, במסעדות יוקרתיות גם. אני חושב שזה מה ששומר אותם יחסית בריאים.
מאזנים.
השועית.
כן, כמו, טוב, תמיד שועית יש לה גם תופעות לוואי אחרות, אבל לא נכנס לזה.
אבל זה חלק ככה מהאוכל, מהמנות היום הפשוטות. אבל יש להם גם הרבה פסטלים, אתה יודע, כמו אם לנו יש בורקסים, להם יש פסטלים כאלו שזה ממולאים של עוף מגורד כזה, קושיה, שזה יותר, זה מאפה.
אוכלים טוב שם, אוכלים טוב. איך שתמיד בפרקים אני מגיע ל-20 דקות אוכל, אבל זה מה שמעניין, אין מה לעשות. כן, זה הדבר הכי מעניין.
אתה חגיגת תחפושות, ואלכוהול, קייפיריה, ומלא מלא כיף.
איזה כיף. מה זה קייפיריה בכלל? תן לי שנייה את המתכון.
קייפיריה, זה מגיע מהקשסה.
קשסה.
אתה יודע, עם מלים של ננה, קצת לימון, קרח, ועושים, אתה יודע.
קיצר מוחיטו.
דומה למוחיטו.
מוחיטו, אבל מה זה קשסה? זה מבוסס על קני סוכר?
זה מבוסס על קני סוכר, הרבה עושים את זה בפזנדות, בחוות שם. זה נקרא, הייתי אומר שזה האניס של הברזילאים.
יש לו את הטעם אבל של... יש לו טעם של אניס כזה?
יש לו טעם מתוק, לא של אניס, אבל זה כאילו כמו המשקה הלאומי שלהם, הייתי אומר.
הבנתי. וואלה, זה דווקא נשמע טוב. כל דבר שמבוסס על סוכר ואלכוהול, זה כבר מתכון טוב לדברים טובים. אז דיברנו על ריו, דיברנו על בוזיוס, יש את סאו פאולו. אפשר לשכוח אותה.
יש את סאו פאולו, שזה עיר גדולה, עיר ענקית. סאו פאולו זה בעצם עיר שהיא עיר אורבנית, מודרנית, שם זה, יש שם בעיקר, זה יותר העסקים, זה יותר, אתה יודע, אנשים שם לבושים מכובד, כי זה לא על הים, זה לא אנשים חצי ערומים ובאווירת חוף. אז אם רוצים, אתה יודע, להתקדם מבחינת קריירה, כלכלה, לעבוד, להשיג איזו משרה טובה, או... זה העיר הגדולה, זה עיר ענקית. וגם שם יש שם אטרקציות, יש שם בקו דו באצ'מן, שזה באזור של, בשכונת וילה מדלנה, שיש שם גרפיטים מטורפים. בקו דו באצ'מן זה כאילו, זה אזור של באטמן, כאילו הנקודה שלו, ואתה יודע, יש שם אמנות, יש שם אמני רחוב, ציורים מטורפים שאפשר לראות, ויש גם מובן את בית המקדש הגדול שאמרנו.
אבל נעשה שם, נכון.
כן, יש שם חיי לילה, יש שם, שם מועדון The Edge, שהוא די דומה למועדון הברקפסט בתל אביב.
מה זה מועדון הברקפסט?
אתה יודע, מרתף, אפלה, חשוך, טכנו, אנשים בהילוך קבוע. אז, יש שם את האווירה הזאת. וזה סאו פאולו, עיר ענקית.
אז אנחנו מדברים באמת על אטרקציות בברזיל, רוב האטרקציות הן עירוניות, או שיש גם, יש מלא טבע?
כן, כמובן שבעיירות חוף הקטנות יש לך יעדים ספציפיים שאתה יכול לצלול בצפון מזרח ברזיל, אתה יכול לעשות קייט.
לגלוש גלים.
כן, לגלוש גלים, יש לך זה גם בריו, יש לך גם בחוף סאו פאולו.
קרישים וזה לא, אני תמיד רואה נשן ג'וקופיקה ל...
טובראון.
מה זה טובראון?
טובראון זה קריש. טובראון, תגיד?
טובראון.
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 כן, אז מסאו פאולו... חברים, לא להתבלבל, נעשה במעבר אחד למוהו דה סאו פאולו, מוהו סאו פאולו.
מוהו דה סאו פאולו?
מורו דה סאו פאולו, בכינוי הישראלי מורו. מה קורה אח שלי? אתה בא למורו? מורו זה אי שנמצא לא רחוק מסלוודור, סלוודור זה עיר הבירה של מחוז באיה, צפון מזרח ברזיל, לשם אפשר להגיע בטיסה, טיסת פנים, או כמו שאמרנו, אוטובוס 30 שעות.
לחובבי הז'אנר. שנקרא...
חובבי הרפתקאות.
חובבי הרפתקאות. כן. עוד שתכף זה גם הרפתקה. האוטובוס 30 שעות, אתה רואה הרבה נופים.
הרבה נופים וצריך, כן.
צריך אחרי זה כירופרקט, צריך אתה...
צריך לשחרר את הרגליים.
כן, בדיוק.
אז מורו דה סאו פאולו, היעד האהוב על התיירים הישראלים, בקטע שהמקומיים שם כבר מדברים עברית, אתה נקרא מזה, אתה יושב בחוף, המלצר מגיע לך כבר בעברית, עושה לך קטעים של סרטי בורקס, קרמלה, אורחים נוספים הגיעו, אתה יודע, דברים כאלו, והוא כבר
דמות מוכרת,
כן, קוראים לו צ'ארלי.
הוא גם קוראים לו צ'ארלי.
כן, הוא שינה כבר, כי הוא כבר ידע מה תופס. ויש לך את ג'קסון, הברזילאי, שהוא כבר מוכר דילים למסיבות, והוא כבר מדבר איתך כמו סחבק, ויש לך גם ישראלים שעובדים שם, אז זה כבר זה הכל, רק ללוות את התיירים הישראלים, על זה הם חיים.
זה נקרא ישראליאדה.
הישראליאדה. וגם הישראלים שם, הברזילאים שם, הרבה מהם גם באים לנפוש בישראל, כי הם כבר מחוברים, והם יודעים שיש להם מה לעשות פה. אז באי הזה יש שם זריחות מטורפות, שקיעות, החופים יפים. יש שם גם צלילות, יש שם רכיבה לסוסים, ויש שם אמרנו מסיבות. אז לא חסר... ואתה יודע, זה גם אי קטן, אז כאילו, אתה יודע, זה המקום מפגש של הישראלים.
ואיזה עוד איים יש בברזיל?
יש לך איליה בלה, יש לך איליה גרנג'י, אמרנו מורו, יש לך פרננדו ג'ינורויה, שזה בכלל זה לעשירון העליון, לעשירים ביותר. זה אי שאתה מגיע אליו בטיסה, ובעצם כל יום בשיעה שלך שם אתה משלם מיסים על כל יום. אבל עזבו את זה, נחזור רגע לאיליה גרנג'י, בפורטוגזית זה אי גדול. הישראלים קוראים לאי הזה איליה גרנדה, ואפשר להגיע, זה שייך למחוז ריו, אז בעצם יש לך שאטל מאורגן שלוקח אותך מההוסטל או דירה מלון, 3 שעות נסיעה, ואז מגיע לעיירת נמל של המעבורת, ומפליג. וזה אי קסום, אי יפה, ו... אפשר לעשות שם טיולי טבע וצלילות, ואתה יודע, אם אתה רגע רוצה כזה להוריד הילוך, להירגע מהשקט, להתנתק.
ישנים בו גם? או שהוא...
כן, בטח. הוסטלים, ויש שם גם הרבה פוזדות. פוזדות זה כזה בתי רוח כאלו.
פוזדות.
פוזד.
פוזד.
אז יש לך הרבה בתי רוח כאלו מדליקים. כן, אתה יודע, עם מקום בילוי אחד קטן כזה, שווה ביקור.
לנפוש, מה שנקרא. אני חושב, הכמות ים שאתה חווה בברזיל, אתה צריך להביא איזה 10 בגדי ים בערך.
כן,
זה מינימום.
או שאתה קונה שם.
כן.
אבל אני חושב שברזיל היא גם הרבה מעבר לחופים, כי כמובן שיש לנו את המזונס, את הג'ונגלים, ויש לך שם במחוז מינס ג'רייס, שזה יותר 7 שעות מריו, כזה יותר לתוך המדינה. תצפיות יפות, יש לך טבע מטורף.
יש לך את המפלים.
נחלים, מפלים.
איגאוסו, איך קוראים להם?
איגואסו.
איגואסו.
איגואסו זה יותר קרוב לצד של פרגוואי, ארגנטינה, זה יותר מערב כזה. שזה גם אחד מפילי תבל.
בדיוק.
תשמע קטע, לא הייתי שם.
לא הייתי שם. כל משהו טבע וזה.
מקום מאוד יפה, אני בטוח, אבל אין על הבניאס בארץ, חבר'ה.
מה זה הבניאס בארץ? הבניאס בארץ זה ברז מים, לעומת
בסדר, אתה יודע.
מה נכון, אבל הטבע בארץ יפה, הוא מספק.
אין ספק. תראה, אני בטיול הראשון שלי בברזיל, עברתי כמעט 3 חודשים בתוך ברזיל.
מה זה בתוך ברזיל?
בתוך ברזיל זה כמו שאמרנו 7 שעות לכיוון מינס ג'רייס, בעיירה, נקרא לזה עיירה קולוניאלית כזה, שזה הריצוף הוא כזה של פעם, עתיק, וזה היה עיירה היסטורית. אז כל הקטע שם, זה היה אחוות סטודנטים. כמו שיש באמריקן פאי, אתה יודע שכל היום שותים וחוגגים, אז זה מה שהיה לי שם. הרחו אותי מקומיים, והייתי איתם בקרנבל, ונשארתי, וכל היום עשינו על האש, והמוזיקה, ומפגשים חברתיים. וזה בעצם משך אותי, ואתה יודע, גרם לי עוד יותר להתאהב בכל הקטע שלהם, בכל איך שמקבלים אותך, ואיך שחוגגים, ועל האש, ושיחות, ו
והיית כאילו חוות סטודנטים, אבל בלי להיות סטודנט. זה הפוינט.
כן, אתה יודע, גם באתי בינואר פברואר, זה היה תקופת החופש שלהם, אז לכולם היה זמן פנוי.
נפקו את הראש.
כן, עובר מאחווה לאחווה, ושוטה, ואין זה.
וואה, מדהים.
ועד היום אני בקשר איתם, עם חלק מהם.
אתה לא שוקל אבל לעבור לגור שם באמת, בברזיל, עם כל החיבור העמוק הזה?
תראה, זה חיבור שנוצר הרבה על כיף, אז
אז זה גם טוב.
נכון, זה חשוב, זה חשוב, אתה יודע, להיות שמחים בחלקנו, הרי בשביל מה באנו, אבל צד שני, אתה יודע, אתה מגיע לפה, ופתאום המשפחה, ועצב, ורגש, ומה איתי, ואיפה כולם, ואתה מתבגר. אבל אני חושב, תמיד לבוא לבקר בברזיל, זה קודם כל זה עושה טוב על הלב, אין ספק. זה מומלץ.
השנה אתה, זה נראה לי המסקנה בפרק, כן? השנה אתה מתכנן עוד להגיע לשם?
כן, כן, נראה לי תחילת ינואר רגע, אחרי כל הבלגן של השנה החדשה.
אחרי כבר לתמונות, ככה בחוף בריו, בזמן שאני פה עם מטריה בחוץ. איך באמת המזג אוויר בברזיל? כי הוא טרופי.
הוא טרופי, זה אומר שחם בטירוף, יכול להיות חם בטירוף בבוקר, פתאום בצהריים גשם זלפות. אבל חם לך. כאילו, אתה לא לבוש חורף וקר, ואתה לבוש. גם, אתה יודע, לפעמים יש גשמים מאוד חזקים, אז תחשב מה קורה בפאבלה, שזה הכל הררי. אנשים נסחפים, אם יש הרבה גשם, הרבה מים, זה נהיה שם כבר נחלים. כי התשתיות שם לא להיט. אז גם בעיר, אתה רואה כאילו, אמרתי לך, מלונות יוקרה, ובום, החשמל נופל.
וואו.
ואין, הטבע שם, אי אפשר להילחם בזה. היה תקופות, אני זוכר, זה היה סוף ינואר, שהגשם היה כל כך חזק, כשאתה מזמין מונית באובר, המחיר עולה.
חושב כאילו, שיותר טיפות.
כן, 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 אתה צריך כבר סירה. כאילו, אם הנסיעה עולה בתוך השכונה, עולה 10 ריאל, שזה הכי זול שיש, פתאום נסיעה של 2 דקות עולה 40 ריאל.
וואלה.
המחיר עולה, כי ככה זה.
טוב, ככה זה גם בארץ עם הוולט, בימים שהכי
יש, כן? יש,
לא יודע אם המחירים עולים, אבל ביקוש.
שמה, עולה. כן, כשליח אני זוכר שהתשלום שלי הייתי מקבל יותר, על תוספת גשם.
תוספת והכל. גשם. טוב, זה יש סיכונים בעניין הזה. אבל בתוך ברזיל עצמה, המזג אוויר משתנה? אם אתה נכנס פנימה?
ככל שאתה עולה יותר, נגיד, על רצועת החוף, עולה יותר צפונה, סביר לנך שיהיה יותר חם ו
יותר טרופי כזה.
כן, אבל אתה יודע, יש תקופות שגם שם יש סוג של חורף. ככל שאתה יותר יורד דרומה בברזיל, אז יותר, אתה יותר קרוב לארגנטינה, יותר קר.
ואם
אתה יותר לבנים שם.
כן, אתה רואה את ההבדל באוכלוסייה המשמעותית?
גם באוכלוסייה וגם כן.
יש התערבבות אבל, זה כבר עבר את השלב הזה של הסמיגיזנות שהיה?
כן, כמובן. יש ברזילאים בכל הצבעים. אנחנו נראים כמו, הם נראים כמונו, אין איזה הגדרה.
למה, הם יותר קיים לפעמים גם, לא תמיד.
כן, אבל יש גם ג'ינג'ים, בלונדינים, כאלו שגם כאלו שברחו מאירופה, מהפוגרומים, ו...
ואתה יודע, יש מיקסים. כן, אני תמיד משווה את זה לנבחרת כדורגל, אתה רואה את כל הצבעים שם. כמה באמת הכדורגל חזק שם, כתרבות, כ...
תשמע, אתה מסתובב בריו, בקופה קאבנה, אתה רואה כל הזמן אנשים עם חולצות של, של פלמנגו, של פלומיננזה, של וסקו, בוטפוגו. סנטוס זה של סאו פאולו.
אופה, זה מתחרים.
אם אתה תסתובב שם ברחובות ריו עם חולצה של סנטוס, אתה יודע, שסתם מקללו אותך, יקריא לך, תזרוק, תזרוק את החולצה. כן, זה ממש דת שם, זה ממש דת.
צריך להיות במשחק במרקנה?
כן, בטח, הייתי במשחק של, אספר לך סיפור, משחק של פלמנגו פלומיננזה. כמובן שפלמנגו זה השחור אדום, הקבוצה הכי, הכי מוכרת. פלומיננזה זה הטריקולור, זה שלוש צבעים, שזה ירוק, בורדו ולבן. באתי עם כמה חברים ישראלים, לא הצלחנו להשיג כרטיסים ליציאה של פלמנגו, ופלומיננזה היו אורחים. אז הגענו לקופות, ופשוט קנו כרטיסים לקבוצה האורחת, לפלומיננזה. בכניסה לאצטדיון קנינו, אתה יודע, חולצות מזויפות כאלו ב-20 ריאל, שנכנס לאווירה של פלומיננזה. נכנסנו למרקנה, אצטדיון ענק, עצום.
הכי גדול בעולם, 200,000.
וואלה.
כן. חובב באצטדיונים.
אשכרה. טוב לדעת. אז היינו במשחק. שמע, כדורגל לא משהו, לא וואו. זה לא כמו שהברזילאים משחקים שם באירופה. אבל כן, אבל בסוף, דקה 90, אפילו לא שמנו לב, ופלמנגו, פלומיננזה עשו גול, וניצחו את המשחק, 1-0. וזהו.
בחרת את הקבוצה המנצחת, מה שנקרא בסוף.
כן. בהתחלה באתי עם חולצה של פלמנגו, כי היינו בטוחים שנלך ליציאה שלהם. כשנכנסתי לציע של פלומיננזה, אם היו קולטים אותי עם החולצה הלא נכונה, זה היה נגמר לא טוב.
זה צריך לדעת לנקוט באמצעים הנכונים.
כן. ודרך אגב, פלומיננזה זכו לא מזמן בליברטדורס.
וואלה.
נגד בוקה ג'וניורס. 2-1 במרקנה.
זה ליגת האלופות של דרום אמריקה.
ליגת האלופות של דרום אמריקה. אז הם הולכים להתחרות בליגת האלופות. לא,
בגביע העולם של הקבוצות.
בגביע העולם לאלופות. אלופת אירופה, אסיה, המזרח.
צפון אמריקה, כן.
צפון אמריקה ודרום אמריקה, סליחה.
היה גם את הסיפור עם הקבוצה שהתרסק המטוס שלה לפני כמה שנים.
שפקו אינסה.
כן, היא הייתה קבוצה ברזילאית?
קבוצה ברזילאית שהגיעה לגמר של סודה אמריקנה.
שמה זה?
זה כמו הליגה האירופית של דרום אמריקה. והאמת שזה קרה, הייתי באותה תקופה בקולומביה. זה היה ב-2016. כן, זה היה...
זה אירוע מטלטל.
זה הזוי, ואני זוכר גם קניתי חולצה לאות הזדהות, חולצה ירוקה. כן, כמעט מהנהלת הקבוצה, והעובדים והשחקנים נפלו במטוס.
זה כאילו קבוצה שלמה שהוקחדה, פשוט... הוקחדה. טורף, טורף.
כן.
טוב, נעבור שנייה לאיזה נושא שהוא קצת יותר אולי מעודד. אמזונס, לא יודע אם צריך להיות או לא, אבל איך בכלל מגיעים?
אפשר להגיע בטיסת פנים למנאוס, כמובן, ויש שם, אתה יודע, סוכנות של מקומיים שיכולים לקחת אותך לסיורים מאורגנים.
יש כמה סוגים הרי, זה בהתאם לרמת פינוק שאתה רוצה?
אני מאמין שכן, חייב להיות, אתה יודע, העולם המתויר, יש לך הכל נגיש, וזה יש את זה. יש לך גם את הפנטנל, במאטו גרוסו דו סור. פנטנל זה גם, הג'ונגל הברזילאי. אני מכיר כמה סוכנויות שאני כזה ממליץ עליהן, אתה יודע, לישראלים ששואלים, אתה יודע, זה חשוב שיהיה לי את אנשי קשר. אז גם, סיורים מודרכים, אתה יודע, בלב הג'ונגל.
מה ההבדל בין הפנטנל למנאוס?
זה פשוט אזור מקום.
אין הבדל משמעותי, אתה לא המלצה כזאת או אחרת.
אתה יודע, גם טיפוסי ערים, יש לך את זה בתוך ריו.
מה זה טיפוסי ערים? מרש קליימבינג?
כן, כן. זה הייחודיות של ריו דה ז'נרו, הייתי אומר.
לא ידעתי.
עיר שנבנתה על, על האר בעצם.
יש את אר סוכר, איפה שישו הגואל.
כן, לא, זה אר קורקובדו, זה איפה שהפסל ישו, ואר הסוכר
זה, זה שניים
בצד, זה סטטיפית. רבע שעה מקופה קרמנה.
לא, אני זוכר, יש משהו חרותי כזה.
בעצם מהתצפית של ישו, אתה רואה את כל ריו, וזה מדהים. נוף מטורף, עוצר נשימה. וזה מאוד מתויר. אותי אישית מעייף להגיע למקומות כאלו, אתה יודע. כל אחד מגיע לשם, זה פשוט מצלם, מצלם, וזה מה שמעניין אותו.
אבל הטיפוס, איפה עושים את הטיפוס עצמו? רוצים...
טיפוס עצמו, יש לך מ... יש פאבלה ויג'יגאו, שזה יותר אחרי לבלון, אחרי קופה קבנה, דרומה. פאבלה ויג'יגאו, יש לך גבעה, בעצם אר ענק, מורו דויזר מאוז, אר שני האחים. מגיע לכניסה לפאבלה, ויש לך נהגי מוניות בעצם על אופנוע. מוטו טקסי זה נקרא. שמה לך כסדה, חמש ריאל, מעלה אותך לנקודה ספציפית, ומשם אתה מתחיל את הטיפוס, שעה טיפוס. במזג האוויר הטרופי, נוף של פאבלה, אתה, זה מרגיש נעים שככה מקבלים אותך. אתה רואה נוף של ריו, אתה רואה את הבסוף, אם נפלת על יום יפה ונעים, לא על עננים. אתה רואה את האגם של ריו בצורת לב, אתה רואה את חופי פנמה, אתה רואה את הר הסוכר.
וואי וואי וואי, מחכה לזה.
כן. וזה כיף, אתה יודע, וזה גם, כן, זה חינם. זה לא...
אז זה חינם הטיפוס?
כן, מה זה טיפוס? אתה יודע, סימנה לספורט האלה, שם.
זה לא קליימינג על סלעים עכשיו עם קבלים ו...
לא. יש לך כזה דבר בהר הסוכר, אתה יודע, עם מדריכים וציוד ו...
ותגיד, מבחינת עלויות של הטיול, אני מכיר שברזיל יחסית מדינה יקרה, תן לי שני הפרופורציות.
פרופורציות. ככה, נגיד נסיעה מהשדה הגדול לשכונת קופה קבנה, נסיעה של 45 דקות, יכול לעלות נגיד 120 ריאל, שזה 80 שקל, אתה יודע, מהשדה המתויר. ארוחות צהריים יכול לצאת 20 שקל, אתה יודע, אבל אוכל מזין, ארוחה גדולה. כל המאכלי רחוב גם 10-5 שקל.
לינה וכל זה איך...
לינה זה תלוי מתי אתה מגיע. בתקופת הקרנבל כמובן שהמחירים עולים, ולקראת הסילבסטר, כי זה החגים של הברזילאים, זה הקריסמיס והשנה החדשה. זה יכול לצאת בין 200 שקל ללילה או יותר ומעלה כמובן. כדי לסגור את זה מראש, גם את הטיסות פנים, גם את התכנונים, כי המחירים עולים. לקרנבל... לינה יכול לצאת בדירה, אתה יודע, אם אתה מגיע עם חבר'ה ורוצים לחסוך עלויות, אתה יכול לצאת לכל אחד 150 שקל לילה או יותר. באזור טוב, אתה יודע, קופה קבנו, איפנמה, באזור מתויר, אז זה ככה...
ומאמין שהאטרקציות זה הדבר הכי יקר בסוף?
כן, כי זה, אתה יודע, זה דברים שיש להם, יש להם נפח, והם, זה משהו, זה לא איזה משהו כליל, זה לא איזה כניסה למוזיאון שעולה 50 שקל.
הבנתי, טוב, זה יחסית סבבה, זה עלויות שמתאזנות, כן. הכל תלוי באופי שהטיול שלך ובסטייל, וככל שאתה מפחית באטרקציות, אתה יותר חוסך.
כן, למרות שיש אטרקציות, אתה יודע, שלא עולות כסף.
כמו מה למשל?
המדרגות, המדרגות הצבעוניות, איפה שכל הישראלים מצטלמים, ומדרגות סלרון, שזה סקדליה ג'י סלרון, שזה בשכונת לפה. מדרגות פסיפס בצבע יפה, באדום, בצהוב, וכחול, וצבעי ברזיל, ומלא, יש שם עריכים שאנשים שלחו מכל העולם, כדי שיחברו אותם שם, ויש לך גם את הקוברה, את הקיר גרפיטי הכי גדול בעולם, שהאמן קוברה בעצם צייר. זה קירות ענק, ועל כל קיר יש לך דמות של אינדיאני,
אז זה מפורסם, ראיתי
כן,
את זה.
כן, 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 כן. אתה שם קוברה גרפיטי, זה מופיע לך. יש לך גם, יש לו גם ציורים שעושה בסאו פאולו. הוא מצייר בכל העולם. וכן, אז יש דברים שהם בחינם. לא הכל...
הכל תלוי איך אתה מתנהל וצריך להזן בדיוק.
כן, יש גם מבוך מגניב. זה אטרקציה שאנשים לא יודעים עליה. פשוט רושמים The Maze Rio, וזה באזור בוטפוגו. מגניב מאוד.
מה זה מבוך? סתם נכנס לתוך מבוך מנסה לצאת?
זה מבוך, וזה גם בעיצוב כזה מיוחד, ופשוט תרשום את זה בגוגל, אתה תבין מה אני אומר.
אני רושם לעצמי לבדוק אחר כך בזה.
כן. היה לי פעם אחת, מי שכונת למי לקחה אותי ברזילאית לאיזו שקיעה מתוך פאבלה בבילוניה, שזה מאחורי למי. וגם, אתה יודע, ברגיל, עלינו למעלה, ראינו שקיעה יפה.
שקיעות זה בחינם וזה יפה לעין.
בחינם, מתוך פאבלה, אז כן.
בוא תן לי שנייה באמת שיעור בפורטוגזית, אתה דובר את השפה הרי. בוא תן לי כמה מילים נתחמם עליהם, ככה ניכנס לאווירה ברזילאית.
טוב, בוא נתחיל ב... אתה רוצה מילים או משפטים?
נתחיל במילים, קודם כל נעבור את השלב הזה, ואז נפנה משפט.
אז תגיד, אוי.
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 אוי זה שלום.
אוקיי. ואם אתה אומר אוי כי נפל לי משהו, אז שלא יחשבו
כתוב. לא, זה כבר, אתה יודע, זה אנחנו עברית, אחי. אוי.
אוי.
To do bame.
To do bame.
To do bame. To do bame כמו ווסה.
To do bame כמו ווסה.
הכל בסדר איתך, הכל טוב איתך, כמו ווסה.
כמו השיר To do bome.
To do bome. To do bome ו-to do bame זה אותו דבר בעצם. אז ככה, כך בחשבון. אתן לך איזה משפט. מעונו מיה.
מעונו מיה.
מעונו מיה איתי.
מעונו מיה איתי. שמי איתי, אני מנחש לפי ה...
נכון, זה כאן.
איתי, איזה יופי.
מעונו מיה איתי. אוסו ג'י ישראל.
אוסו ג'י ישראל יו.
איזה רגע כבר צרפתי.
אוסו ג'י ישראל יו.
אוסו ג'י ישראל.
אוסו ג'י ישראל יו.
אוסו ג'י ישראל.
תראה, זה קצת דומה לספרדית, אבל הם מעפתים את הכל בסוף.
כן, מדברים כזה מאף, שילוב של ספרדית, רוסית ואנגלית.
וואלה, שפה יפה, אבל... זה שפה מיוחדת, יש לה וייבים, אתה מרגיש את הקצב בשיחה.
כן, זה קליל, זה כיף. שוב, כשאתה לומד שפה, זה פותח לך עולם שלם והרבה אפשרויות.
גם בתור אנשים, הם אנשים שדומים לנו קצת, הם חמים, הם
חמים, מערכים, אוהבים.
כמו סבתא שלי, קיצר, זה היה.
תשמע, לא מכיר אותה.
לא מכיר אותה, אבל מה מצחה, יש אחלה קובה?
יאללה, אני אבוא לטעום, אחי.
עוד שנראה לי, אתה יותר בקטע שקשסה ובשר בפגאיו.
תבשילים, תבשילים.
מה עוד יש? מה זה טרנקילו? כשקבענו לפה אמרת לי טרנקילו. מה זה טרנקילו?
טרנקילו, כן, אתה יודע, אני אוהב שלב עם העברית, מה שאני יכול. טרנקילו זה רגוע.
רגוע?
טרנקווילי דאג'י. כן, טרנקילו. טרנקילו זה גם בספרדית. טרנקילו זה גם בצרפתית, באיטלקית, טרנקיל.
יש בגדרה בר של עשאי שקוראים לו טרנקילו.
אשכרה.
כן. אז מה הקטע באמת עם העשאי עכשיו, הכל תפס? מה נסגר?
תשמע, זה בריא, זה טעים. הפרי עצמו מגיע מהאמזונס, מהאמזוניה. נגיד, בכל פינה בערך בקופה קבנה, מוכרים עשאי. עם, אתה יודע, עם גרנולה, עם בננה, חותכים לך פירות, עם פסוקה, שזה כזה פירורי... כמו חלווה כזה, פירורי חימת בוטנים, טעים, כדורי שוקולד.
כי זה לוקחים משהו שהוא בריא, מוסיפים לו קצת סוכר ושוקולד.
אתה יכול, כן, אני אוהב את, אתה יודע, בגרנולה ובננה, אתה פשוט והבריא. יואו, אין, אני עושה לי חשב.
יואו, וואי, וואי. אתה משאף פעם לא אכלתי ככה יוגורט עשאי, נוסיף את זה לרשימה של עצמי. טוב, מתקרבים לסיום. יש לך איזה כמה נקודות אחרונות שאתה רוצה להגיד? ככה למאזינים.
אתה יודע, ברזיל אפשר לאמץ את השמחה שלהם וליהנות מהמדינה הזאת ולהיות סבלניים, גם אם הם לא מבינים אותך, ותבינו, ספרדית זה לא השפה שלהם, והם לא מפגרים. הם מאוד אוהבים את הפורטוגזית, לא מעניין אותם שפות אחרות. חלק מהם לא למדו, חלק מהם לא יודעים, נגידו להם ישראל, יחשבו שזה, לא יודע, ליד אוסטרליה, הם לא, שום דבר לא ברור להם, כי הם חיים בבועה שלהם. אז כן, אתה יודע, לוקח זמן להבין את העם הנפלא הזה. כמובן, לא הכל ורוד ושמח ויפה, אלא יש גם דברים פחות נעימים. אבל זה חשוב, להיות ערני גם איך שאתה מסתובב שם, לא לבלוט. אפשר לדבר עברית, אפשר להרגיש בטוח, פשוט לשים לב. טלפון תמיד מתחת לבוקסר או בתוך המכנס כזה, בפנים, בפנים, לא באיזה כיס. שלא תשים לב בטעות יקייסו אותך. להיות ערני. זה ככה נעלה בטיחות שפרגנתי לכם.
וואלה, יפה. טוב, אם רוצים אחרי זה, איך הם רוצים אותך?
באינסטגרם, באתר אינטרנט, בפייסבוק, שריקי ברזיל, מופיע בכל הרשתות.
כן, נשים גם קישור אצלנו. ובאמת, נקודה אחרונה, המסורת שיש לנו ככה בפודקאסט. הפודקאסט הרי זה משהו שנשאר for life, מה שנקרא.
אשכרה.
כן, אתה יודע, באינטרנט, ברגע שזה באינטרנט אתה תקוע, אין מה לעשות. בוא נגיד, אתה עכשיו שומע את הפרק עוד שנה, שנתיים. מה אתה רוצה לאחל לעצמך, ככה לשריקי עוד שנה, שנתיים? מאמין שזה בטח להיות בברזיל, זה חוף באיפנימה.
לנסות להיות על הצד השמח, לעסוק בדברים שממלאים אותך. בעשייה, הייתי אומר עשייה. עשייה זה גם אם לבוא ולדבר עליך, על החוויות שלך, או להסביר את עצמך. לטוב ולרע.
בדיוק, יפה אמרת. אחלה סיום לפרק. אז יאללה שריקי, איזה כיף שהיית פה.
אובריגדו, אמיגו.
אובריגדו. איזה כיף. יאללה, אז תודו בום ונתראה בפרקים הבאים. תודה רבה.
אתה לוגו.
אז מה היה לנו היום? גילד לקח אותנו הישר לברזיל עם קצב הסמבה והבשר המיוחד. למדנו קצת פורטוגזית, עברנו בין כל העירות החוף, שמענו על מסיבות ועל כל האטרקציות המיוחדות שיש למה לעשות שם. כמובן, לא ויתרנו על האמזונס, ואני חושב, חייב להגיד שזה נכנס אצלי במאסט טו דו ליסט בדרום אמריקה, כי זו מדינה שמסכמת את כל הנפלאות של דרום אמריקה, אם זה מהטבע והנופים והקצב והאוכל והאנשים, הכל במקום אחד ענק, וזה למעשה בגודל כמעט של יבש את המקום הזה. אנחנו היינו מטוסי נייר, אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמות, באינסטגרם ובפייסבוק, פפרספלנס פודקאסט, אוהב אתכם, ויאללה נתראה בפרקים הבאים. ביי בינתיים!